טוב, אנחנו דנים במידות הדרש, ודיברתי בפעם הקודמת על על המשמעות של החידוש של הרמב״ם. אמרנו שיש לו שני חידושים. חידוש אחד זה החידוש הפרשני, שהדברים שיוצאים מהמידות הם בעצם הרחבה של מה שכתוב בפסוק, והחידוש השני זה החידוש ההלכתי, שלהרחבה הזאת אין מעמד של דאורייתא, אלא זה מעמד של דברי סופרים. אמרתי שאפשר לחלוק על כל אחת משתי הנחות האלה, וראינו בראשונים, לפחות כמה ראשונים, שמקבלים את החידוש הפרשני ולא מקבלים את החידוש ההלכתי. הבאתי לזה גם השלכות לגבי בגדי השש, דברים כאלה. בסופו של דבר המסקנה הייתה שהמעמד של ההלכות לפי הרמב״ם נובע מהזיקה שיש בין ההלכה לבין הפסוק. ואת, אם ההלכה כתובה ממש בפסוק, אז הדאורייתא. אם ההלכה מתרחבת מהפסוק, אז זה לא דאורייתא, וגם שם יש כמה רמות. מתרחבת באמצעות דרשה, פרשנות פשטית, מתרחבת באמצעות דרשה, מתרחבת כאסמכתא, או שבכלל לא קשורה לכתוב. שזה גזרות ותקנות, זה הדיני דרבנן הקלאסי. ואמרתי שיש בעצם רצף של זיקות בין ההלכה לבין הפסוק, שזה על הרצף הזה צריך לשים קו, מאיזה זיקה ומעלה זה יקרה דאורייתא, ומאיזה זיקה ומטה זה יקרה דרבנן. בסוף סיימנו הבאתי דוגמה מהשורש הראשון של הרמב״ם, איך אנחנו יודעים שיש תוקף לדיני דרבנן. אמרתי שם, כן, עם הזרזיר של פוע דוב שם, עם הדוגמה הזאת.
עבריינים.
מה?
עבריינים.
כן, בדיוק, שהעבריינים יאנשו, ששם ניסיתי להראות מנגנון שקראתי לו הסתעפות לעומת התפרטות. הסתעפות זה בעצם משהו שעולה מתוך הפסוק אבל לא כתוב בו. וזה, שם הייתה הדגמה לעניין הזה, אני לא אכנס למוקש הזה שוב, כי זה הרבה זמן, זה עניין הדין, אבל זאת בעצם הייתה התזה. אני רוצה טיפה לדבר על המשמעות של התמונה שתיארתי כאן, ואז לעבור להסבר על דיני דרבנן, על סוגי דיני דרבנן, ואז לעבור הלאה. הוא כבר מתחיל להתקרב לסוף הסמסטר, אז אני אעשה זה קצת בקצרה. הקושי להבין את שיטת הרמב״ם בעצם נובע מחשיבה דיכוטומית. חשיבה דיכוטומית אומרת או שהדבר כתוב בתורה, או שהדבר לא כתוב בתורה. אם זה כתוב בתורה זה דאורייתא, לא כתוב בתורה זה דרבנן. ומה שאני בעצם הצעתי פה, זה שהעניין הוא לא דיכוטומי, זה לא לוגיקה בינארית, זה פאזי לוגיק. כן, זה לוגיקה עמומה, או רציפה. שבעצם יש רמות שונות של קשר למה שכתוב בתורה, זה או שזה בפנים או שזה בחוץ, או 0 או 1, אלא בין 0 ל-1 יש רצף של רמות קשר, ומרמת קשר מסוימת ומעלה זה מה שהרמב״ם קורא דאורייתא, עד שם זה דרבנן. כדי להבין קצת יותר את הדבר הזה, אני חושב שעל זה עוד לא דיברתי, על פרדוקס הערימה, פרדוקס הקרח, הדברים האלה. בימי ראשון, אוקיי, אז שמה זהו, זכרתי שמתישהו דיברתי על זה. אני אגיד את זה בקצרה, הטענה בעצם זה שחשיבה דיכוטומית הרבה פעמים מפריעה לנו, או מכניסה אותנו לבעיה שאנחנו לא יודעים איך לפתור אותה. הביטוי היפה ביותר לעניין הזה זה אוסף שלם של פרדוקסים בפילוסופיה, השם הכולל שלהם נקרא פרדוקס הערימה, אבל זה רצף שלם, אוסף שלם של פרדוקסים. אז פרדוקס הערימה זה אומר, אבן חצץ אחת היא לא ערימה, אם יש לי אוסף של אבני חצץ שהוא לא ערימה, להוסיף אבן אחת לא משנה את הסטטוס, אבל 1,000 אבני חצץ זאת ערימה. עכשיו זה 3 הנחות שכל אחת מהן נשמעת לנו סבירה, אבל שלושתם ביחד לא, אי אפשר, יש שם סתירה פנימית, זה לא יכול להיות. כי אם אבן אחת היא לא ערימה והוספת אבן לא משנה, אז איך ב-1,000 זה פתאום כן נהיה ערימה? אז הטענה שרציתי לטעון זה שמה שעומד בבסיס הכשל הזה זאת החשיבה הדיכוטומית. כשאנחנו אומרים ששפת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס, אנחנו בעצם חושבים על זה כאו כן ערימה או לא ערימה, וזהו. ואבן אחת לא יכולה לשנות משהו מלא ערימה לכן ערימה. אבל זה לא נכון, כיוון שהמושג ערימה הוא לא בינארי. יש רמות שונות של ערימתיות. זאת אומרת, אוסף של אבני חצץ יכול להיות לא ערימה, קצת ערימה, די ערימה, מאוד ערימה, לגמרי ערימה. אוקיי? רצף בין 0 ל-1 נגיד של מידות הערימתיות של הצבר הזה. ולכן בעצם ההנחה הלא נכונה פה זה ההנחה השנייה. הוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס, לא נכון. הוספת אבן חצץ אחד משנה את הסטטוס בקצת. היא הופכת את זה לטיפה יותר ערמה, או טיפה יותר ערמתי, אוקיי? ולכן, ואז הכל בסדר, שום דבר לא השתנה פה. אז בעצם פתרנו את הבעיה, בגלל שמה שהכניס אותנו לבעיה, זאת החשיבה הדיכוטומית, החשיבה של שחור לבן, של כן או לא. ואם אנחנו יוצאים מזה, פתאום אנחנו מגלים שבעצם אין בעיה. אותו דבר, כן, זה מה שנקרא פרדוקס הקרח. אותו דבר, יש לך שערה אחת על הראש, אתה קרח. להוסיף שערה אחת לאדם קרח לא הופך אותו לסעיר. אבל עם 10,000 שערות אתה כבר לא קרח. אוקיי? אז איפה, עוד פעם, הנקודה היא שהוספת...
איזה שערה הוסיפה את ה...
זהו, אז אין, זה לא נכון לשאול את זה איזה שערה הוסיפה. אלא כל שערה מוסיפה טיפה למידת הסעירות שלך, כן? לא, אתה פחות, מידת קרחות נמוכה יותר, מידת סעירות גבוהה יותר, ויש פה רצף בין 0 ל-1 נגיד, או לא משנה, תקבעו סקאלה כלשהי, של מידות הסעירות שלך, או ממתי זה אחרי הצהריים. ילדים תמיד שואלים מתי מותר לצאת לשחק, בצהריים אסור, כי זה עושה רעש לשכנים. אז ממתי מותר לצאת החוצה לצהריים? 12 זה לא צהריים. להוסיף שנייה אחת לצהריים לא הופך אותך לאחרי הצהריים. אבל 5 זה כבר אחרי הצהריים. אז איפה המעבר? ועוד פעם, להוסיף שנייה אחת, זה קצת יותר אחרי הצהריים. זה הנקודה. אז זה בעצם אומר שיש לנו הרבה פעמים כשלים שנובעים מהעובדה שאנחנו חושבים על בעיה בצורה דיכוטומית, של כן או לא, שחור לבן, אחד או אפס. ולא, יש רצף שלם של רמות בין האחד לאפס, בין השחור ללבן יש אפור, יש רמות שונות של אפור. ולכן הבעיה נפתרת כאן. אותו דבר, הטענה שלי, זה שאותו דבר בעצם קורה ביחס לזיקה בין ההלכה לבין הכתוב שממנו היא יוצאת. ההנחה הדיכוטומית אומרת או שההלכה נמצאת בכתוב או שהיא לא נמצאת בכתוב. דאורייתא או דרבנן. אבל לא, יש רצף שלם של זיקות לכתוב, וכשאנחנו מחליטים דאורייתא או דרבנן זה כמו להחליט האם זה ערימה או לא ערימה. אני שואל, בכמה דאורייתא זה? זה 0.7 דאורייתא, 0.9 דאורייתא, 0.2 דאורייתא. עכשיו, כמובן שמבחינה הלכתית צריך לשים איזשהו קו. זאת אומרת, נגיד מ-0.6 ומעלה זה דאורייתא. עד 0.6 אני אקרא לזה דרבנן, לצרכים מסוימים. כי הביטוי דאורייתא ודרבנן בעצמו הוא באמת רציף. אין הבחנה, אגב, יש חוקרים שדיברו על זה, גילת ועוד, שדיברו על זה שבעצם המושג דאורייתא, ההבחנה בין דאורייתא ודרבנן היא הבחנה מאוחרת. פעם לא היו הבחנות כאלה. בשכבות הקדומות יותר של התלמוד, בספרות התנאית, לא, ההבחנות האלה לא באמת היו קיימות כמו שאנחנו מכירים אותם היום. זה איכשהו נוצר לאורך ההיסטוריה, כיוון שפעם באמת חיו בתוך איזשהו עולם שהוא פחות דיכוטומי. ואז דאורייתא דרבנן, מה זאת אומרת? כאילו הכל כתוב איכשהו בפסוק, ברמות כאלה או אחרות. ואז לאט לאט מתחילה להיווצר איזושהי המשגה מסודרת יותר, איזושהי חשיבה לוגית יותר, הגדרות, אבל זה הרבה פעמים לא יותר נכון, זה פחות נכון. כיוון שזה בעצם מכניס אותנו לבעיה, כי אנחנו לא באמת מבינים את הדבר, אנחנו שבויים בהמשגות שלנו, ואנחנו לא מבינים שההמשגות האלה הם שלנו. במציאות עצמה, המציאות עצמה יותר מסובכת מהעולם המושגי שאנחנו מנסים לכפות עליה. ולכן אנחנו נכנסים לכל מיני בעיות של הגדרות ותיחומים, מה כן ומה לא, ונפקמינות וכל דברים מסוג הזה.
את הפיכת המושגים שאתה מנסה לצאת, תסקת אותם היום, אתה משליך אותם בסופו של דבר אחורה על אלה שבהתחלה עשו עד דאורייתא ורבנן. האם זה נכון, האם זה לא אנכרוניסטי לדבר היום במושגים כאלה של רצף לאלה שחלקו בין דאורייתא לרבנן?
אז אני אומר, אם אתה רוצה לחלק את זה באופן דיכוטומי, אתה תיתקע.
כן,
לא אבל... תצליח למצוא פתרון, לכן אני אומר, לא נכון מה שאתה עושה, אל תחשוב דיכוטומית. עכשיו, אני לא יכול לזרוק את כל ההמשגות, אנחנו חיים בתוכה, אנחנו לא יכולים בלי המשגות, זה ברור, אבל אנחנו תמיד צריכים להיות מודעים לזה, שההמשגות האלה הן בסך הכל באות מאיתנו, ובמציאות עצמה צריך להיזהר עם ההמשגות האלה, זה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לעבוד בלעדיהן, אבל אנחנו צריכים להיזהר לא להיות שבויים שלהן. כמו שדיברתי, שם דיברתי על זה בהקשר של כללים, אני חושב, בימי ראשון.
כי אני מבין שלרמב״ם היה ברור בקו מה דאורייתא מה דרבנן.
לא, אני לא חושב. זה המשמעות שאני מנסה להציע. שהרמב״ם עצמו טוען פה טענה שהיא לא דיכוטומית. ולכן כשאתה, עוד מעט אני אסביר את זה, אבל כשאתה בוחן את הרמב״ם, אם זה דאורייתא או דרבנן, אתה מקשה עליו קושיות, רגע, רגע, לא, זה חצי דאורייתא. יש לזה כל מיני השלכות, זה לא, אתה, למשל, הרמב״ם שואל עליו, אז למה ספק הוא לחומרה בהלכות של סטות מהמדרש? הרמב״ם יכול להגיד, מה אתה רוצה? ברמת רבנן כזאת, הספק הוא לחומרה, כי זה בעצם 0.7 דאורייתא. אבל לא יודע, מבחינת עונש, זה יחשב דרבנן, לא ילקו על זה. אוקיי? מי אמר שזאת עסקת חבילה? התפיסה הדיכוטומית בעצם אומרת, תראה, אם זה דאורייתא, יש לך סדרה שלמה של כללים שמדברים, אז ספקות לחומרה. כבוד הבריות לא דוחה אותו. מוציאים את כל ממונך כדי לא להיכשל בעבירה הזאת. מאנישים על זה אם עברת, כמלכות וכדומה. אם זה דרבנן, חילופיהם. כל השאלות, התשובות מתהפכות. עכשיו, אומר, יכול להגיד הרמב״ם, רגע, החלוקה של דאורייתא ודרבנן זאת חלוקה רציפה. יכול להיות שלגבי דיני ספקות, אז הרף הוא 0.8 דאורייתא. מעל 0.8 צריך להחמיר, מתחת 0.8 אפשר להקל. לגבי השאלה על כבוד הבריות, אז כבוד הבריות דוחה כבר מ-0.7, הוא לא דוחה את הדאורייתא, ומתחת הוא כן דוחה, אוקיי? כי כבוד הבריות דוחה איסורי דרבנן, לא דוחה איסורי דאורייתא. לגבי דיני ספקות, לגבי מלכות, אז צריך כך וכך, וכן הלאה. זאת אומרת, מי אמר שאותו רף עצמו קובע לגבי כל ההשלכות? הטענה שלי, שכל המושגים האלה של דאורייתא ודרבנן זה סתם המשגות. זה לא באמת קיים. אתה צריך לדון על כל שאלה לחוד. על מה מענישים? שאלה אחת. על מה בספק מחמירים? שאלה שנייה. מה כבוד הבריות דוחה? שאלה שלישית. את כל אלה אתה קורא דאורייתא מול דרבנן, אבל זה סתם שם. זה לא חייב להיות באותו קו. זה לא חייב ללכת תמיד ביחד. ולכן אני טוען, ואני אראה לכם, שהרמב״ם באמת אצלו זה לא הולך ביחד.
הכל עליבא דרמב״ם.
כן,
אני אדבר מה.
הרמב״ן חשב דיכוטומית, ולכן הוא תוקף את הרמב״ם.
אוקיי, כאילו הרמב״ם, אם ככה הוא...
כך כולם חושבים, כמעט כולם חושבים. אני מנסה להציע הצעה בשיטת הרמב״ם, שאני אסמי גם מזדהה איתה. אני חושב שכל הפספוס שלא הבינו אותו ויקשו עליו והכל, זה בגלל שהסתכלו עליו במשקפיים דיכוטומיות. וזה לא נכון, זאת אומרת, הרמב״ם לא ראה את זה במשקפיים דיכוטומיות. למרות שהרמב״ם בעצמו, בהרבה מקומות אפשר לראות שיש לו חשיבה מאוד דיכוטומית. אבל דווקא במובן הזה, אם אני צודק, אני חושב שפה הרמב״ם מציע איזושהי תמונה לא דיכוטומית, והאמת שמאז הרמב״ם ועד ימינו, כן, כבר 900 שנה בערך, מתעסקים עם המשנת הרמב״ם, ואף אחד לא יציע פתרון. אין, לא מצליחים, זה סמיכה קצרה, אמרתי, אם אתה מכסה את הראש, מתגלות הרגליים, אתה מכסה את הרגליים, מתגלה הראש, אתה לא יכול לענות על כל השאלות, אתה עונה על השאלות האלה, אתה נתקע בשאלות האלה. אני חושב שהתמונה שאני מציע עונה על כל השאלות. ברור שאנחנו נעשים יותר ויותר דיכוטומיים עם השנים. אנחנו נעשים יותר ויותר אנליטיים, עובדים עם כללים, יש לנו מתמטיקה יותר מפותחת, יש לנו לוגיקה יותר מפותחת, שזה היתרונות של חשיבה דיכוטומית. יש לנו מדע יותר מפותח. עד הזמן אריסטו, הסתכלו על תופעות, אז נדברו על זה באופן כללי, לא הייתה מתמטיקה. ומתי שאתה מתחיל לחמת, להגדיר טוב טוב על מה אתה מדבר, להציע מדדים כמותיים עם חוקי טבע מתמטיים, אתה מתקדם, אתה מגיע לירח. המצד שני צריך להיזהר. זה מאוד יעיל, אבל זה לא בהכרח נכון. זאת אומרת, זה יעיל כי אנחנו חושבים באופן כזה, ואם אנחנו נשתמש בכלים שבהם אנחנו חזקים, נוכל להתקדם טוב יותר. אבל זה לא אומר שבעולם עצמו זה באמת תיאור יותר נכון. זה שני דברים שונים.
במילים אחרות, לא יודע אם אתה תסכים, זה יכול להיות נכון בתחומים מסוימים, אבל לכפות את החשיבה המתמטית, הבינארית, על עולם הרוח, או על דברים, לא יודע, מדעי הרוח נגיד, זה בעצם
מייצר פרדוקס. אני טוען יותר מזה. אני טוען שגם בעולם של מדעי הטבע זה ככה. רק העולם של מדעי הטבע, אנחנו יותר מצליחים להתקדם בכלים האנליטיים והבינאריים שלנו. בגלל האופי שלו, לא משנה כרגע למה. אבל גם שם אני לא בהכרח חושב שזה נכון.
חשיבה
קוונטית... כן, קוונטים רואים שזה נופל. זאת אומרת, גם שם אני טוען שזה לא נכון. או לא בהכרח נכון, אני לא יודע, אבל זה לא בהכרח נכון. אבל שם אנחנו מצליחים להתקדם, כי האופי של התחום הוא באמת כזה שמאפשר לנו יותר. יש הבדל בין, אני אתן לכם דוגמה. יש בעולם של הביולוגיה היום, אז להגיד ויטליזם זה מילה גסה. כן, ויטליזם זו תפיסה שהייתה פעם שאומרת שבגוף החי יש עוד משהו חוץ מפיזיקה וכימיה. יש משהו בחיים שהוא לא רק חומר. עכשיו, אצל ביולוגים היום אתה אומר דבר כזה, איבדת את המשרה שלך. כן, זה לא חוקי. לא חוקי להגיד דבר כזה. זה, מי שאומר דבר כזה הוא פרימיטיבי. זאת אומרת, זה לא, זה ברור שזה לא, כאילו, לא יכול להיות. למה? כי הביולוגיה באמת מנסה כל הזמן, המדע בכלל, ביולוגיה בפרט, מנסה כל הזמן להסביר את תופעות החיים בכלים של פיזיקה וכימיה. עכשיו, לפעמים זה ביולוגיה, אבל ההנחה היא שיש רדוקציה לפיזיקה וכימיה. רק הביולוגיה נורא מסובכת, אז אולי אנחנו לא תמיד יודעים לעשות את הרדוקציה. אבל בעצם יש רדוקציה. אין שם שום דבר, אין שם איזה רוח. אין כלום. תופעת החיים זה פיזיקה וכימיה, אתה עם טעם מאוד מאוד מורכב, הכל נכון, אבל בסוף זה זה, זהו. זה ואין בלתו. וכל המחקר, או החזיתות של המחקר הביולוגי היום, זה הביוכימיה. זאת אומרת, לנסות לבדוק את התפר בין כימיה לבין ביולוגיה. להראות שבעצם ביולוגיה זה רק כימיה מורכבת. שום דבר חוץ מזה. וכימיה זה פיזיקה מורכבת. אז בסוף בסוף הכל פיזיקה. יש לך אוסף של חלקיקים, יש לך את החוקים של הפיזיקה. אם היה לנו מחשב מספיק גדול, כמו שאמר לפלס פעם, אם היה לנו מחשב מספיק גדול, הייתי יכול להסביר את כל הביולוגיה עם חוקי הפיזיקה. זה הכל, תן לי את כל החלקיקים, על כל אחד מהם אני אעשה את החישוב מה הוא עושה עם חוקי הפיזיקה, ואני אתן לך את כל תופעות החיים. זו התפיסה המקובלת היום. אוקיי? אלא מה? אין לנו מחשב כזה. אנחנו לא יכולים, כמות החלקיקים היא עצומה בייצור ביולוגי. תחשבו על כמות החלקיקים האלמנטריים, כמה אלקטרונים יש, לא כמה תאים יש. בכל תא יש מספר מטורף של אלקטרונים. זו מערכת נורא מורכבת, ויש פה המון תאים בכל גוף. עכשיו, להכניס לתוך מחשב חלקיק כזה, ושיגיד לי את המסלול עם כל האינטראקציות בין החלקיקים, ויגיד לי את המסלולים של כל החלקיקים עם חוקי הפיזיקה, זה מגוחה. אנחנו בעיה תלת גופית לא יודעים לפתור. שלושה גופים, שלושה אלקטרונים. אני לא מדבר על 10 לחזקת 50 אלקטרונים. זה פשוט לא, זה לא בסקאלה שלנו בכלל. אז לכן התפתחו חוקים של ביולוגיה. הביולוגיה עושה מיצוע על הפיזיקה, מסכמת המון המון דרגות חופש, כן, של הפיזיקה, ובסוף בסוף נותנת לנו תיאור יפה של המציאות הביולוגית. שזה היתרון העצום של ביולוגיה, אוקיי? מה זה בעצם אומר? שבאמת הביולוגיה הצליחה להתקדם ברגע שהיא ויתרה על הויטליזם. אבל אם אני מבין שהכל פיזיקה, אז הצלחתי להתקדם. ביולוגיה יש לה הישגים עצומים בשנים האחרונות, בדור האחרון, אוקיי? למה? כי הפסקנו לחשוב בשפה פילוסופית, ויטליסטית, אריסטוטלית. אבל הפכנו למדעי הטבע, זה חלק ממדעי הטבע, אוקיי? האם זה נכון? התשובה שלי לדעתי לא, אבל בטח לא בהכרח. אני טוען שיש בתוכנו עוד משהו חוץ מפיזיקה וכימיה. יש בתוכנו נשמה. הביולוגיה היא נגדי? לא, היא לא נגדי. הביולוגיה לא אומרת שאין נשמה. הביולוגיה מניחה כהנחה מתודולוגית שאני אנסה להסביר את כל תופעות החיים בלי להיזקק לנשמה. וזאת הנחה מתודולוגית מצוינת, ככה מתקדמים. זה כמו מי שאומר, תראה, המדע, מדעי הטבע, פיזיקה, מוכיחה שאין אלוקים. למה? כי מסבירים את כל תופעות המציאות הדוממת בלי אלוקים. יש חוקי טבע, חוק השני של ניוטון, קוונטים, יחסות, מה שאתם רוצים. עם זה אנחנו מסבירים את כל הטבע הדומם. אז לא צריך את אלוהים, כמו שעוד פעם לפלס, כן? לא צריך את ההיפותזה הזאת. אוקיי? עכשיו, זה שאתה לא צריך את ההיפותזה הזאת בעולם המדעי, זה אומר שהיא לא קיימת? שאין אלוקים? אני אישית חושב שיש אלוקים, ויחד עם זה אני מאמין בפיזיקה ועובד עם פיזיקה. למה? כי כהנחה מתודולוגית להניח שיש אלוקים זה גרוע. המדע לא התקדם. כל תופעה שאתה נתקע, זה אלוקים עשה, הכל בסדר. לא תגלה חוק מדעי בצורה כזאת אף פעם. כשאתה מנסה לגלות חוקיות, אז אתה חייב להתעלם מאלוקים. אתה חייב להראות לי איך אלוקים עובד. כן? או, אני קורא לזה איך אלוקים עובד, אבל הוא יגיד איך העולם עובד. אוקיי? האם זה אומר שאין אלוקים? לא. זה אומר שכהנחה מתודולוגית הרבה יותר יעיל להניח שאין אלוקים. כך מדע מתקדם. אבל האם זה שזה הנחה מתודולוגית, זה, יש קפיצה מאוד גדולה להגיד שזאת גם טענה נכונה על המציאות. שבמציאות עצמה אין אלוקים או שבמציאות עצמה אין נשמה. אלא זה הכל פיזיקה וכימיה. אלה הנחות מתודולוגיות מאוד חשובות במדע ומאוד פוריות במדע. המדע מתקדם בזכותן. בלעדיהם הוא לא היה מתקדם. אבל זה לא אומר שהן נכונות. זה רק אומר שהן יעילות. למה? כי הן מתאימות לאיך שאנחנו חושבים. כשאנחנו חושבים, הכלים שיש לנו כדי להתקדם מדעית, זה הכלים של המדע והמתמטיקה. לדבר על אלוקים לא יקדם אותי בשום צורה, אני לא אבין את הביולוגיה או את הפיזיקה יותר טוב, אם יגידו לי שאלוקים עשה את זה או אלוקים עשה את זה. זה לא עוזר לי, מה אני אסביר? אז לא צריך להסביר כלום, כל מה שקרה, למה זה קרה? כי אלוקים עשה, כל בסדר. אתה יכול להוציא מזה איזושהי פרדיקציה? אתה יכול להגיד לי, אוקיי, מה יקרה מחר בבוקר? אין לי מושג, מה שאלוקים ירצה, זה מה שיקרה מחר בבוקר. אז אתה לא יכול להתקדם בהבנת העולם אם אתה מניח את ההנחה הזאת. לכן, מתודולוגית מאוד נכון לא להניח את זה. אותו דבר עם בחירה חופשית. אנשים חושבים שמדעי המוח או ביולוגיה מראים שאין בחירה חופשית. זאת שטות. ההנחה המתודולוגית של מדעי המוח זה שאין בחירה חופשית. כי אתה רוצה הסברים מכניסטיים, זה מה שנקרא מדע. מדע מסביר מה קורה אצלנו בצורה מכניסטית. אם אתה תניח שיש בחירה חופשית, לא תסביר שום דבר, כי אין הסבר לדברים שאת עושה של בחירה חופשית. אז מצד אחד זאת הנחה מתודולוגית מצוינת, כך צריך להניח כדי להתקדם, כדי להבין, כדי להסביר. אבל מכאן ועד הקביעה שאין לנו בחירה חופשית כטענה על העולם, על המציאות, לא כהנחה מתודולוגית. זאת קפיצה מאוד גדולה. זה נכון שבמקומות מסוימים שבהם יש בחירה חופשית של בני אדם, לא תצליח להסביר אותם בכלים של ביולוגיה ושל מדעי המוח. נכון? אלא מה שהאירועים האלה הם מאוד מאוד מבודדים ויחידים, במקומות שבן אדם מקבל הכרעה. כמה מקומות כאלה יש? רוב ההתנהגויות שלנו זה התנהגויות שאפשר להסביר עם מדעי המוח. ולכן זאת מתודולוגיה מצוינת, ברמה מתודולוגית. ולהפוך את זה לטענה על המציאות, זאת טענה מאוד בעייתית. אז אם אני חוזר אלינו גם לחקר ההלכה, נקרא לזה כך, זה גם אותו דבר. אנחנו משתמשים במערכת כלים שיש לנו. כי ככה אנחנו עובדים, ולכן זאת מערכת כלים טובה. אני לא מציע לזרוק אותה. אני רק אומר, צריך להיזהר מהתפיסה שאומרת שאם זאת הנחה מתודולוגית טובה, אז זה גם נכון במציאות. לא, ההלכה עצמה לא עובדת עם הכללים. למרות שאנחנו לא יכולים לחשוב בלי כללים. זה מה שדיברתי בימי ראשון שמה, דיברתי על הכללים. אז אמרתי שהכללים הם מכשיר שאנחנו לא יכולים בלעדיו. וצריך מאוד להיזהר לא להיות שבוי שלו. ההלכה לא עובדת עם כללים. אז אם אני חוזר לכאן, אותו דבר עם הבינאריות, בדיכוטומיה. אנחנו חושבים באופן כזה, אנחנו תמיד צריכים להחליט, אסור, מותר, תמה, טהור, חומרה, כולה, אנחנו עובדים בצורה בינארית, אנחנו לא יודעים איך לעבוד אחרת, ככה אנחנו בנויים. וככל שהדורות מתקדמים, אנחנו יותר ויותר בנויים כך. פעם אנשים אמרו, מה זה אמה? שמו את היד שלהם, מפה עד פה, זה אמה, אין שום בעיה. אתה רוצה מה זה דל לדמות, עושים 4 פעמים, מתת תדל, היום אני שואל, רגע, רגע, זה 152 סנטימטר, או זה 163 סנטימטר? היום אנחנו עובדים עם איזה מדדים נורא מדויקים. עכשיו, מי צודק? אף אחד לא צודק ולא טועה. כל אחד עובד עם המערכת הכלים שהוא נוח לו ויעיל לו לעבוד איתה. היום אנחנו מאוד נוטים לחשיבה אנליטית, כמותית, בינארית, אז אנחנו עובדים ככה, ואני לא מוציא את עצמי מהכלל הזה, גם אני חלק מהתקופה הזאת, וככה אנחנו עובדים. זה בסדר. אנחנו עושים שיעור של כזית, אז אנחנו מודדים את זה עם סנטימטר מעוקב, או עם גרמים, או עם, לא יודע, משהו כזה. פעם לא חשבו כך, זה בערך זית, אז בסדר, אז אכלו. וזה היה בסדר, הם לא פחות צדקו ולא יותר צדקו מאיתנו. כל דור עובד עם הכללים שלו. ככל שהדורות מתקדמים, אנחנו נהיים יותר מדעיים, יותר מתמטיים, יותר כמותיים, יותר בינאריים. אז לכן גם ההלכה נראית ככה. אז היא עובדת עם יותר כללים ויותר דיכוטומיות, וזה הולך ונהיה יותר ויותר מכני, הפסיקת הלכה. אבל כל הזמן צריך לזכור, כאלה אנחנו. אבל זה לא אומר שככה היא ההלכה. שני דברים שונים. ולפעמים הכללים האלה יביאו אותנו להתקלות עם ההלכה. כמו שלפעמים החשיבה הבינארית מביאה אותנו להתקלות עם העולם. כי העולם הוא יותר מורכב מאשר מערכת הכללים שאנחנו מנסים לכפות עליו. וגם ההלכה כך. גם השפה עם כללי השפה ככה. אנחנו מנסים לכפות על השפה כללים, אבל תמיד יש יוצאים מן הכלל. כי השפה זה משהו יותר גמיש, יותר דינמי, מאשר מערכת הכללים שאנחנו מנסים לכפות עליה. אוקיי?
אתה אומר שאין משהו אותנטי שצריך לחזור אליו.
נכון.
בדוגמה לגבי הכזית?
לא. אני אומר, בוא נמשיך עם הסנטימטרים שלנו. אני אומר, אבל לא להיות שבויים של זה. כי במקום זה מביא אותי לתקלה, לסתירה, מול מקורות או משהו כזה, אז אפשר לצאת מזה, מותר. זה לא, אני לא אומר לך תחילה לצאת מזה, אני אומר שאם זה יוצר בעיה, אני צריך לדעת שזאת לא בעיה אמיתית, זו פשוט בעיה במערכת הכלים שלנו שאנחנו מנסים לכפות על ההלכה. יש סתירות הרי בין כזית לקביצה וכל הסתירות הידועות שמה בשיעורים. חלק מהם נובע מהעובדה שאנחנו פשוט נהיינו מתמטיקאים, זה הכל. לפעמים צריך לעזוב את זה, זאת אומרת, זה לא עובד כך. אז כל עוד זה עובד, וזה עוזר לנו להתמצא ולקבוע סטנדרטים, אין בעיה, בסדר, זה הדור שלנו, ואנחנו עובדים עם הדור שלנו, אנחנו חיים פה, לא בעל הירח. אבל יש מצבים שבהם אנחנו פתאום רואים שאנחנו תקועים או כלואים בתוך הכלים שלנו. ולכן זה כמו הפתרון של קאנט, כן? איך הוא לבט הסינתטי אפריורי. אז איך קאנט פתר את הבעיה? הוא אומר, אנחנו לא מדברים על העולם עצמו, על הנומנון, אנחנו מדברים על הפנומנון. אנחנו מדברים על איך שהעולם נתפס אצלנו. למה זה פותר את הבעיה? כי הוא בעצם אומר שהבעיות שבהן אנחנו נתקלים הן בעיות בתפיסה שלנו את העולם. אבל זה לא אומר משהו על העולם עצמו. בעולם עצמו יכול להיות שאין שום... זה הגישה המקובלת על פרדוקסים. מה זה פרדוקסים? מברטרנד ראסל והלאה. ברור שפרדוקסים קיימים רק אצלנו, בעולם עצמו אין פרדוקסים. למה נוצר פרדוקס? כי אנחנו מנסים לחשוב על העולם במערכת כלים שהיא שלנו, וזה לא מתאים. אין, העולם לא מתנהל לפי מערכת הכלים האלה. כשאנחנו מתארים אותו עם המערכת הכלים הזאת, אנחנו נתקלים בפרדוקס. אבל זה לא פרדוקס באמת. בעולם עצמו אין פרדוקס, אין דבר והיפוכו בעולם עצמו. מערכת הכלים שלנו לא מצליחה לתאר את העולם כמו שצריך, ולכן אנחנו נתקלים בפרדוקס. כן, כל הפרדוקסים של זנון, וכל הדברים מהסוג הזה, הם כולם בעצם בעיה בכלי החשיבה שלנו, כשאנחנו מנסים לכפות אותם על המציאות. ואנחנו מתבלבלים לחשוב שזאת המציאות. לא, זה לא המציאות, זה רק התיאור שלנו את המציאות. אוקיי? אז אני אומר, להשתמש בתיאורים האלה, כאלה אנחנו, זה לא נכון להשתמש בכלים שלא מתאימים לנו. אנחנו חושבים עם הכלים שיש לנו, אבל צריך לדעת שזה לא הדבר עצמו, לא הדבר כשהוא לעצמו, המינוח של כאן. אפשר לראות את המטמורפוזה הזאת, כן, עם דרכי ההיסק השונות. אני חוזר חזרה, מתקרב חזרה לדרכי הדרש. כשאנחנו עושים העסקים בלוגיקה, אז נוהגים להבחין בין שלוש דרכי עסק, או שלוש צורות עסק. אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה. דדוקציה זה הליכה מהכלל אל הפרט. גם על זה דיברתי שם. דדוקציה זה הליכה מהכלל אל הפרט. אינדוקציה זה הליכה מהפרט אל הכלל, ואנלוגיה זה מפרט לפרט, או מכלל לכלל, זאת אומרת, זה באותה רמה. אוקיי? אז בעצם זה, כשאני הולך מהכלל אל הפרט, אני אומר, כל הצפרדעים הם ירוקות, המיקרופון הזה הוא צפרדע, לכן המיקרופון הזה הוא ירוק. זה טיעון תקף, למה? כי הלכתי מהכלל אל הפרט. אם אמירה כלשהי נכונה על הכלל כולו, אז ודאי שהיא נכונה על כל פרט מתוך הכלל הזה. לכן זאת אמירה הכרחית, אי אפשר להתווכח עליה. למה באמת אי אפשר להתווכח עליה? אז זה בגלל שהיא לא מחדשת שום דבר. זה הבדיחה של הכדור הפורח, ששני אנשים איבדו את הדרך, הם בכדור פורח כל כמה זמן, הם לא יודעים איפה הם נמצאים, שואלים מישהו למטה, עובד בשדה שלו, תגיד, איפה אנחנו נמצאים? אז הוא אומר, אתם מעל השדה שלי. אז המורים אחד השני, ההוא למטה בטוח מתמטיקאי. שתי סיבות, מה שהוא אומר לגמרי ודאי ונכון. ב', זה לא עוזר לנו כלום. עכשיו, זה בעצם שני מאפיינים של המתמטיקה, אמיתיים. היא מדויקת וודאית לחלוטין, ולכן היא לא עוזרת לנו כלום. מה זאת אומרת לא עוזרת לנו כלום? ודאי שהיא עוזרת. היא לא מחדשת לנו שום דבר חדש. כל הוודאות בלוגיקה ובמתמטיקה נובעת מהעובדה שההיסק הלוגי או ההוכחה המתמטית לא מוסיפה לנו מידע חדש מעבר למה שיש בהנחות. היא בסך הכל מוציאה לנו עוד ועוד מידע מתוך מה שיש בהנחות. ולכן היא ודאית. כשאני אומר שכל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. המסקנה סוקרטס הוא בן תמותה לא מכילה שום מידע שלא היה בתוך ההנחות. אם בתוך ההנחות ידעתי שכל בני אדם הם בני תמותה, וידעתי שסוקרטס הוא אחד מהם, הוא בן אדם, אז כבר ידעתי שהוא בן תמותה. אז כשאני מגיע למסקנה שסוקרטס הוא בן תמותה, המסקנה הזאת לא הוסיפה לי שום מידע שלא היה לי בהנחות. לכן היא בטוח נכונה. מה זה בטוח נכונה? היא לא בטוח נכונה, אלא מי שמאמץ את ההנחות חייב לאמץ את המסקנה. למה? כי המסקנה הייתה בתוך ההנחות, אם קיבלת אותה, אז כבר קיבלת את המסקנה בתוכן. אוקיי? לעומת זאת, באנלוגיה ובאינדוקציה, שם זה לא ודאי. מי שמקבל את ההנחות לא בהכרח יקבל את המסקנה. למה? כי במסקנה יש מידע מעבר למה שהיה בהנחות. ההישג של אנלוגיה או אינדוקציה מוסיף לי מידע מעבר למה שהיה לי בהנחות. להגיד, אני אומר, התיק הזה הוא שחור. גם שם יש תיק. אז כנראה גם הוא זה שחור. הוא שחור. טוב, זה הישג אנלוגי. הוא מוסיף לי מידע. כי ההנחה שלי זה שהתיק הזה הוא שחור. זה ודאי נכון. המסקנה זה שהדבר ההוא גם הוא שחור. זה לא כלול בתוך ההנחה שלי פה. זה מידע נוסף. ולכן ההישג האנלוגי הוסיף לי מידע שלא היה לי כשהחזקתי את ההנחות. אותו דבר עם אינדוקציה כמובן. עם אינדוקציה אני אומר, התיק הזה הוא שחור, אז כנראה כל התיקים הם שחורים. אוקיי? אז ברור שהמסקנה מכילה הרבה יותר מידע מאשר המידע שהיה לי בהתחלה. אז אנלוגיה ואינדוקציה הם בעצם דרכי היסק שמוסיפות לי מידע. דדוקציה לא עוזרת לי כלום. למה זאת אומרת לא עוזרת לי כלום? היא לא מוסיפה לי מידע חדש. לא מוסיפה לי מידע, זה הכוונה לא עוזרת לי כלום. מה היא כן עושה? היא מגלה לי עוד ועוד מידע שכבר נמצא אצלי. עכשיו, לא תמיד אני יודע את זה. כן, בגיאומטריה. אז מי שיודע את ארבעת האקסיומות של הגיאומטריה האוקלידית, לא תמיד יודע שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. צריך את העזרה של המורה שלו לגיאומטריה, שיראה לו שמתוך האקסיומות האלה, אפשר להוציא את המשפט שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. אבל אחרי שהראו לי את זה, אני חייב לקבל את המסקנה הזאת. למה? כי פתאום גיליתי שכבר ידעתי את זה קודם. לא הייתי מודע לזה שאני יודע את זה קודם, אבל זה בעצם נמצא בתוך האקסיומות שאותן ידעתי. לכן ההוכחה, מה שהיא עשתה, היא גילתה לי מידע שבעצם כבר ידעתי אותו קודם. אני ממשיל את זה למישהו שיש לו כספת שבתוכה יש אוצרות. אין לו מפתח לכספת, אז האוצרות לא שלו. הם כן שלו, הם ברשותו. אבל אין לו מפתח, הוא לא יודע מה יש ברשותו. אם מישהו יביא לו מפתח לכספת, אז אני אפתח את הכספת ואני אגלה עוד ועוד דברים שמאז ומעולם היו שלי. היסק לוגי או הוכחה מתמטית, הם מפתח לכספת. הכספת זה האקסיומות, האקסיומות מכילות המון מידע. אבל לא תמיד אני יודע מה המידע שיש לי בתוך הכספת. ההוכחה הלוגית או המתמטית, הטיעון הלוגי, הם בסך הכל מפתח שפותח לי את הכספת ומגלה לי עוד ועוד אוצרות שיש בתוכה. אבל לעולם לא מוסיף לי משהו שלא היה בכספת. אז דדוקציה בעצם היא ודאית, כי היא לא מוסיפה לי מידע חדש. אנלוגיה ואינדוקציה הם לא ודאיות, למה? כי במסקנה יש מידע מעבר למה שהיה לי בהנחות, אז אולי זה לא נכון. בגלל שיש פה רמה של ספקולציה, אז לכן תמיד יש איזושהי רמה של ספק. זה לא יכול להיות, זה לא בטוח נכון, אולי לא. אוקיי? עכשיו, לוגיקה ומתמטיקה עוסקות בדדוקציה. אנלוגיה ואינדוקציה זה הכלים של המדע. לכן המדע עוסק בהוספת מידע, אבל מצד שני הוא אף פעם לא בטוח נכון. מתמטיקה לא מוסיפה לי בכלל מידע, ולכן היא בטוח נכונה. נכונה הכוונה המסקנה בטוח יוצאת מהאקסיומות. אם היא נכונה המסקנה או לא, זה לא מעניין. מתמטיקה היא לא עוסק בזה. מתמטיקה היא עוסק בשאלה האם המסקנה יוצאת מההנחות. זה הכל. ושם זה בטוח נכון. זאת אומרת, היא בטוח יוצאת מתוך ההנחות. אז זה הבדל מאוד מהותי בין מתמטיקה לבין מדע. מתמטיקה היא לא מדע. מתמטיקה עוסקת בדברים שהם בטוח נכונים. מדע בהגדרה עוסק בדברים שהם לא בטוח נכונים. כי אני צובר עוד ועוד מידע. כשאני צובר מידע, לך תדע, אולי טעיתי. מתמטיקה בסך הכל אומרת לי איזה מידע כבר יש לי. אז אני לא יכול לטעות. אם יש לי, אז יש לי. אם אין לי, אז אין לי. אי אפשר לטעות שם. זה בטוח נכון. אלא אם כן, טעית בהוכחה. בסדר, זה לא... סתם, חשבת שיש לך הוכחה, אבל טעית, אין לך הוכחה. אבל אם יש לך הוכחה, אז אין, אז גילית עוד משהו שהוא נכון. אוקיי? כמו הבדיחה של אברהם והכובע. מכירים, כן? מה הראיה שכל יהודי צריך ללכת עם כובע? כן, כתוב היה לך אברהם, שם. עכשיו, כל יהודי הרי צריך ללכת בדרכו של אברהם אבינו, נכון? אברהם אבינו ודאי הלך עם כובע, כי הרי יהודי כמו הוא לא הלך בלי כובע. נו, אז אם אברהם הלך עם כובע, וכל אחד מאיתנו צריך ללכת בדרכיו של אברהם, אז כל אחד צריך ללכת עם כובע, מה שהיה להוכיח. כן, הוכחה טובה. אגב, הוכחה באמת טובה. זה טיעון תקף. למה? כי באמת, מתוך ההנחות, באמת אפשר להשיג את המסקנה. אתה יכול לא לקבל את ההנחות, בסדר, כל טיעון, אם לא מקבל את ההנחות, אתה לא צריך לקבל את המסקנה. הטיעון רק אומר שאם ההנחות נכונות, אז המסקנה נכונה. עכשיו, אם ההנחות נכונות, המסקנה נכונה. אוקיי? אם אברהם הלך עם כובע וכל יהודי צריך ללכת עם כובע, בדרכו של אברהם, מסקנה, כל יהודי צריך ללכת עם כובע. זה מסקנה נכונה. רק יכול להגיד, כן, אבל אני לא מסכים שאברהם הלך עם כובע. בסדר? אתה מערר על ההנחה, אתה לא מערר על הלוגיקה. לוגיקה זה רק אומר שהמסקנה נובעת מההנחות. אוקיי? שזה באמת נכון, זה טיעון נכון, זו הוכחה טובה. אתה יכול להגיד, אני לא מסכים להנחה. מה מסריח שם? שאחת ההנחות זה בעצם המסקנה עצמה. כי כשאתה אומר שאברהם הלך עם כובע, מה אתה בעצם אומר? יהודי כמו הוא לא הלך בלי כובע. למה? כל יהודי צריך ללכת עם כובע. אתה מניח את המסקנה שאותה אתה רוצה להוכיח, אתה מניח אותה בתוך ההנחות. זה נקרא הנחת המבוקש. כן, זה כשל בלוגיקה של הנחת המבוקש. אבל האמת שזה לא כשל. המלוגיקנים טועים בזה. כל טיעון לוגי מניח את המבוקש. אחרת הוא לא היה תקף. מה זה טיעון? כל בני אדם בני תמותה, סוקרטס בן אדם, מסקנה סוקרטס בן תמותה. זה לא מניח את המבוקש? ברור שכן. שמעת שכל בני אדם בני תמותה, בוא נפרוט את זה לפרוטות. אמרת שיעקב הוא בן תמותה? אחמד הוא בן תמותה? סוקרטס הוא בן תמותה? מוישה הוא בן תמותה? נכון? כולם, רק בקיצור אמרת כל בני אדם בני תמותה. נו, אז מה הפלא שהמסקנה היא שסוקרטס הוא בן תמותה? הנחת שסוקרטס הוא בן תמותה. עכשיו, בכל טיעון לוגי זה ככה. זה המשמעות של טיעון תקף. אמרתי, טיעון תקף לא מוסיף לי שום מידע מעבר למה שהיה לי בהנחות. מה זה בעצם אומר? שטיעון לוגי תקף פירושו טיעון שמניח את המבוקש. זה נקרא טיעון לוגי תקף. לכן הנחת המבוקש היא לא כשל. הנחת המבוקש זה שם נרדף לטיעון לוגי תקף. זה הכל. רק מה? רק לפעמים זה בנאלי, זה טריוויאלי. אז אין טעם, זה טיפשי. לפעמים יש הנחת מבוקש אינטליגנטית, כמו בהוכחה בגיאומטריה. גם שם זה הנחת המבוקש. אם תחפור טוב בתוך האקסיומות, תגלה שסכום הזוויות במשולש של 180 מעלות. זה מה שעושים כשעושים הוכחה. אבל עובדה שבני אדם בדרך כלל לא מצליחים לעשות את זה. אלא אם כן, המורה עוזר להם, מלמד אותם. אוקיי? זה הכל, זה כל ההבדל, זה לא הבדל מהותי. הוכחה לוגית, הוכחה מתמטית, או טיעון לוגי תקף, הם תמיד מניחים את המבוקש. כל השאלה זאת עם הנחה אינטליגנטית של המבוקש, או דבר טריוויאלי שלא, שכל אחד עוד מבין אותו, זה לא עוזר לי שום דבר. זה הכל. אז בעצם, למה אני אומר את כל זה? כי בעצם, מה שאני רוצה לטעון, זה שמה שהרמב״ם, החידוש הפרשני של הרמב״ם, זה שההלכה שיוצאת ממידות הדרש, בעצם דומה לאנלוגיה ולא לדדוקציה. אם בתורה היה כתוב, כל בעלי החיים שמתחילים בחטא, אסור לאכול את בשרם. ואז אני הייתי מסיק את המסקנה שחזיר, שהוא מתחיל בחטא, אסור לאכול את בשרו. אז ברור שהאיסור לאכול חזיר כתוב במפורש בתורה, למרות שאני רק הסקתי אותו בהיסק. למה? כי ההיסק היה דדוקציה. בעצם ההיסק רק גילה לי שבתוך הפסוק בתורה מופיע גם האיסור על חזיר. כשאומרים כל דבר שמתחיל בחטא, בפרט זה משהו שזה חזיר, שהוא גם מתחיל בחטא, נכון? אז אם הפרשנות הייתה בכלים דדוקטיביים, אז התוצר הוא היה חשיפה של מה שיש בתוך התורה. הכלים הדדוקטיביים בסך הכל חושפים מה שיש לי בתוך הכספת. מגלים לי עוד ועוד דברים שכתובים בתורה. זה דאורייתא, אומר הרמב״ם. אבל כלי הדרש הם לא דדוקציה. כלי הדרש הם אנלוגיה ואינדוקציה. ולכן התוצר שלהם אי אפשר להגיד שהוא בעצם כתוב בתוך התורה. זה מידע מעבר למה שמופיע בפסוק, כמו אנלוגיה ואינדוקציה. ולכן הדבר הזה, אומר הרמב״ם, הוא מדברי סופרים. בקיצור, מה שהרמב״ם אומר לנו במשפט אחד, זה שכלי הדרש הם כלים של אנלוגיה ואינדוקציה ולא כלים של דדוקציה. זה מדע ולא מתמטיקה. זה בתרגום, החידוש הפרשני של הרמב״ם. על גבי זה יש את החידוש ההלכתי. אם זה לא כתוב בתורה, זה לא דאורייתא לדברי סופרים. מה שאני אעשה, לא עכשיו, אבל בשלב הבא, לא יודע אם זה יהיה היום, נראה עוד אם אני אצליח להתחיל את זה היום, מה שאני אעשה מכאן והלאה, זה אני אנסה להראות לכם את המשמעות של העובדה שכלי הדרש הם אנלוגיה ולא דדוקציה. למה כלי הדרש הם לא חושפים אלא מרחיבים? ואני אראה את זה דווקא על, 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 על מידות הדרש שבהן הייתם חושבים שזה לא נכון. קל וחומר, בעניין אב, הכלים ההגיוניים. המידות ההגיוניות. אני אראה לכם דווקא שם שזה אנלוגיה ולא דדוקציה. שזה מרחיב. זה המשמעות של מה שהרמב״ם בעצם טוען. אבל לפני שאני מגיע לזה, אני רוצה רגע לסיים, אולי עוד משפט אחד, זה בעצם הטענה הבסיסית של הרב הנזיר בספר שלו כל הנבואה. הרב הנזיר יש לו ספר שנקרא כל הנבואה, ושם העיקרון הבסיסי שהוא מדבר עליו שם, זה שמידות הדרש הם אבני היסוד הלוגיות של לוגיקה שהוא קורא לו היגיון שמעי, להבדיל מהיגיון חזותי. ובתרגום שלי אני אומר, זה היגיון של אנלוגיות, ולא היגיון של לוגיקה, של דדוקציות. אוקיי? ומתברר, כך טוען הנזיר, שיש לוגיקה, אפשר לעשות ניסוח לוגי גם של החשיבה המדעית, של האנלוגיות, לא רק של המתמטיקה והלוגיקה. שזה משהו שהוא לא טריוויאלי. בדרך כלל מה שאנחנו עושים לו ניסוח מתמטי, זה מתמטיקה, או לוגיקה. אוקיי? הטענה שלו זה שיש לוגיקה פורמלית, מסודרת, של החשיבה האנלוגית. בעולם המשפטי, בעולם המדעי, אפשר לעשות מתמטיזציה של דרכי העסק. אנשים בדרך כלל לא חושבים שזה ככה. ואני, לא רק שאני אטען שאפשר, אני אראה לכם איך עושים את זה. אוקיי? אנחנו נעשה את זה. אז זה עוד מעט. אבל קודם כל אני רק רוצה לסיים את שיטת הרמב״ם, כי אנחנו צריכים רק לסגור את הסוגריים האלה של שיטת הרמב״ם. אמרתי שבשיטת הרמב״ם יש בעצם רמות שונות של קשר לכתוב. ואמרתי שהקשר לכתוב בעצם ביסודו הוא קשר של אנלוגיה. יש אנלוגיות חזקות, אנלוגיות חלשות, זה מאוד קרוב למה שכתוב בפסוק, זה יותר רחוק. דדוקציה זה פשוט כתוב בתוך הפסוק, זה נמצא בפסוק. ומידות הדרש, אסמכתא, כל הדברים האחרים, הסתעפות, מה שקראתי בשיעור הקודם, הם בעצם איזשהם סוגים של אנלוגיות. ולכן יש רמות שונות של רצף, של זיקה לכתוב. ומה שטענתי, זה שהנפקמינות של הטענה שמדובר בהלכות דרבנן, לא כולם צריכות ללכת ביחד. יכול להיות שיהיו הלכות דרבנן שספקם לחומרה, או לא מאנישים עליהם. יהיו הלכות דרבנן אחרות שספקם לכולה וגם לא מאנישים עליהם. יהיו הלכות שכן מאנישים עליהם אבל ספקם לכולה. כל מיני דברים כאלה. לכן כשאני אומר הלכה דרבנן, לא אמרתי אוטומטית מה כל ההשלכות שמדברות עליה. בניגוד למה שכל שאר הראשונים חושבים. עכשיו אני אביא לכם דוגמאות. או לא דוגמאות, אלא אני אסביר את שיטת הרמב״ם לגבי הלכות דרבנן בצורה יותר מפורטת. מה שהרמב״ן שואל על הרמב״ם בין היתר, זה איך יכול להיות שהלכות שיוצאות מדרשות, רואים בגמרא בהרבה מאוד מקומות שספקם לחומרה. הרמב״ם אומר זה הלכות דרבנן. ספקם צריך להיות לכולה. אבל הרמב״ן מביא הרבה מאוד מקומות שבהם רואים שההלכה שיצאה מדרשה, ספקה לחומרה. מה שאני ארצה לטעון, זה שהרמב״ם יכול לקבל את זה. הלכה שיוצאת מדרשה, זה ראינו במפורש ברמב״ם, לא מאנישים עליה. זה הוא כותב במפורש. בהקדמה לספר המצוות, בסוף שורש 14, ראינו את זה. אז זה, לא מאנישים עליה. האם זה אומר שספקה לחומרה? לא. יש לכולה? לא. יכול להיות שמצד דיני ספקות ספקה לחומרה. אבל עונש לא מאנישים עליה. לגבי הלכה למשה מסיני, הרמב״ם אמר, ספקה לכולה. בפירוש המשנה בכלים, פרק י' ז', ראינו את זה שם, לשיעורים. אז הרמב״ם אומר שהלכה למשה מסיני ספקה לכולה. עכשיו לא הבנתי. אם בהלכות מדרשיות ספקם לחומרה, אז אתה אומר לי שגם בספק דרבנן זה לחומרה, אז למה בהלכה למשה מסיני לא? איפה הקונסיסטנטיות? אז אני ארצה לטעון שהלכה למשה מסיני זה סוג אחר של הלכה דרבנן. ספקה לכולה. אבל לא יענישו עליה. בהלכות מדרשיות אמנם לא יענישו עליהם, כמו בהלכה למשה מסיני, אבל ספקם יהיה לחומרה. כי זה סוג אחר של דרבנן, לדברי סופרים. כל הקושיות האלה על הרמב״ם, הבאתי לכם רק חלק, הן בעצם נובעות מהתפיסה הדיכוטומית הזאת שיש הלכות דאורייתא, יש הלכות דרבנן, וזה קו חד שעובר ביניהם. הלכות דאורייתא כל הכללים חלים באופן אחד, הלכות הרבנן, כל הכללים חלים באופן אחר. אני אומר, לא, יש רצף שלם של רמות, לגבי עונש, אז הקו עובר פה, מכאן ועלה מאנשים, מכאן ועלה לא מאנשים, לגבי ספק, הקו עובר פה, מכאן ועלה ספק הולכים לחומרה, מכאן והלאה ספק לכולה, לגבי כבוד הבריאות הקו עובר במקום כזה, כל דבר לגופו. מה שעומד בבסיס זה איזשהו רצף של זיקות לכתוב, בין 0 ל-1, לגמרי קשור לכתוב זה 1, זה דאורייתא. לגמרי לא קשור לכתוב, כן, זה פרשנות, לגמרי לא קשור לכתוב זה חקיקה, זה דרבנן. כל מה שקשור לכתוב אבל ב-60%, 70%, 20%, כל דבר לגופו, אז צריך לראות, לגבי ספקות זה יהיה ככה, לגבי עונש זה יהיה ככה, כל דבר לגופו. עכשיו אני אראה לכם תמונה שנותנת פשר אפשרי לעניין הזה. אני אתחיל אולי עם מאמר של רבי חנן וסרמן על התשובה. ובמאמר שם הוא שואל שאלה על הרמח"ל. הוא מתחיל בשאלה, הוא אומר למה בתשובה הרמח"ל טוען שתשובה זה לפני משורת הדין. בעצם הקדוש ברוך הוא לא היה אמור לקבל את התשובה שלנו. חטאנו, מגיע לנו עונש. זה שהוא מקבל את התשובה שלנו זה לפני משורת הדין. ואז הוא שואל, יש גמרא בקידושין, שהגמרא אומרת שמי שאומר לאישה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אז היא ספק מקודשת גם אם הוא ידוע כרשע מדופלם.
מקודשת.
לא, ספק מקודשת. ספק מקודשת שמה ירהר תשובה בליבו. לא יודע שהוא ירהר תשובה בליבו. ואם הוא ירהר תשובה בליבו, היא מקודשת. ואם לא, אז לא, אז אתה בספק. כמו שמה שווה פרוטה במדי, גם שם כולם חושבים שהיא מקודשת. לא, ספק מקודשת. אם זה שווה פרוטה במדי, אז כן. אז הרמב״ם טוען שבעצם מה רואים שם? שאם הרשע עושה תשובה, אנחנו לא יודעים אם הוא עשה תשובה, אבל אם הוא עשה תשובה, אז הוא נשאר צדיק ומקודשת. נכון? עכשיו, זה כיוון אחד. מצד שני, כתוב בגמרא, שאם יש צדיק גמור שיצא בשאלה, כן, שחזר בשאלה, מה שנקרא, אז הוא איבד את זכויותיו. שואלת הגמרא, וליהווה כמחצה על מחצה, מה שהוא עשה מגיע לו זכויות, מה שהוא יעשה מכאן והלאה שיחטוף. למה הוא צריך לאבד את הזכויות שהוא כבר צבר? אותו צדיק גמור. אז הגמרא אומרת בתוהה על הראשונות. מה הגמרא בקידושין? בתוהה על הראשונות. מה זאת אומרת? הוא מתחרט על מה שהוא עשה. אז אם הוא מתחרט על מה שהוא עשה, הוא איבד גם את מה שהוא עשה. לא רק את העבירות שמכאן והלאה, הוא יחטוף עליהם, אלא גם מה שהוא עשה בעבר, שהוא עשה את המצוות האלה, ברגע שהוא מתחרט הוא איבד את זה. שואל רבי חנן וסרמן, אתה אומר לי שלהתחרט על מעשים בעצם לא מועיל מן הדין. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד ומקבל את התשובה שלנו, שאם התחרטנו על המעשים, אז הוא מוחק לנו את החטאים שלנו. אבל הוא מתק לפי חסד, לא כדי להרע לבן אדם, אלא כדי להיטיב לבן אדם. אז אם בן אדם מתחרט על מעשים טובים שהוא עשה, לא על מעשים רעים שהוא עשה, הוא איבד אותם? למה? מה לפנים משורת הדין? הקדוש ברוך הוא הופך אותו לרשע לפנים משורת הדין. משורת הדין הוא צדיק, אבל לפני משורת הדין מתייחסים אליו כרשע. לפני משורת הדין זה להיטיב, לפני משורת הדין זה לא להרע. אז רואים שזה מן הדין. שאם בן אדם מתחרט על מעשה שהוא עשה, כנראה שבאמת המעשה עבד לו. זה מן הדין, לא יכול להיות זה לפני משורת הדין, כי זה לא היה אמור לעבוד לשני הכיוונים. אז הוא רוצה לטעון ש... יש בכל, הוא מביא מהרמח"ל, גם מהרמח"ל, למרות זה קושייה על הרמח"ל, מביא מהרמח"ל עצמו בדרך השם, הוא אומר שבכל פעולת מצווה שהאדם עושה, או עבירה שהאדם עושה, יש שני אספקטים. כשאני עושה מצווה, יש אספקט אחד שצייתתי לקדוש ברוך הוא. אספקט שני, מצווה עצמה היא כנראה מביאה איזושהי תועלת, לכן אנחנו מצווים לעשות את זה. אז יש דבר טוב בזה שעשיתי את המצווה, כי הבאתי את התועלת, חוללתי את התועלת שהמצווה צריכה להביא, וחוץ מזה גם שצייתתי לקדוש ברוך הוא. בכל עבירה יש שתי בעיות. במקביל. בעיה אחת, אני מורד נגד הקדוש ברוך הוא. בעיה שנייה, הנזק שהעבירה מביאה. למה אסרו עלינו לאכול חזיר? כנראה זה עושה איזה נזק. אז כשאכלתי חזיר, גם מרדתי נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא, וגם הבאתי את הנזק. ככה הוא טוען. עכשיו הוא אומר, כאשר בן אדם מתחרט על מעשה שהוא עשה, אז את הציות לקדוש ברוך הוא איבד. כי הוא מתחרט על זה שהוא ציית, הוא כבר לא רוצה לציית. את התועלת האובייקטיבית של מה שהוא עשה, זה קיים, התועלת הושגה. את זה אתה לא יכול למחוק אם אתה מתחרט על מה שעשית. אתה יכול למחוק את ההיבט הסובייקטיבי. מגיע לך שכר על זה שצייתת על הקדוש ברוך הוא, אתה מתחרט על זה שצייתת, אתה לא רוצה לציית. אז איבדת את ההיבט הסובייקטיבי. אבל אובייקטיבית בעולם יש תועלת. את התועלת הזאת הבאת. זה שאתה מתחרט, אז מה היית מתחרט? התועלת קיימת. לכן הוא אומר, יש לפני משורת הדין בקבלת התשובה. למה? בגלל שאת הנזק שאותו עשיתי, החרטה לא מוחקת. אז לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא מוחק גם את החרטה. זה לפני משורת הדין. מה שהגמרא אומרת שרשע שמקדש אישה על מנת שהוא צדיק גמור, היא מקודשת, זה בגלל ששם מדובר על ההיבט של הציות, הוא הופך לצדיק, כי הוא נחשב כמציית לקדוש ברוך הוא. נמחק לו האי ציות. הנזקים שהוא עשה באמת קיימים, אבל אתה שואל אם הוא צדיק? כן, הוא צדיק. אם הוא עושה תשובה, אז הוא צדיק. צדיק מן הדין. מגיע לו עונש, כי יש נזקים שהוא עשה, הכל טוב. זה רק לפני משורת הדין זה מועיל. אבל ברמה העקרונית הוא צדיק. ולכן אם הוא טועה לראשונות אז הוא איבד, אבל אם הוא מקודשת על מנת שהוא צדיק גמור, היא מקודשת, כי הוא צדיק. אבל לענייננו, למדנו מדברי רבי אלחונן, או מהרמח"ל בעצם, שבכל עבירה ובכל מצווה יש שני אספקטים. אספקט אחד זה הציות או המרד לציווי, והאספקט השני הוא התועלת, הנזק הוא התועלת הרוחנית שיש מהמצווה ומהעבירה. אוקיי? למשל, התוספות ראש והריטווה כותבים, למה כתוב בגמרא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה? למה גדול המצווה ועושה? האינטואיציה שלנו לכאורה אומרת את ההפך. אז הם מסבירים, יש כל מיני וורטים, כן, יש לו יצר הרע, כי הוא מצווה, זה וורטים. הסיבה הפשוטה היא בדיוק מה שאמרנו עכשיו. כי מי שמצווה ועושה, כשהוא עושה מצווה, אז הוא ירוויח שתי תועלות. תועלת אחת מה שהמצווה מביאה, והתועלת השנייה זה ציות לקדוש ברוך הוא. אבל מי שאינו מצווה ועושה את התועלת, אולי הוא מביא. אבל אין פה ציות כי הוא לא מצווה. אז לכן הוא פחות גדול. אז זה עוד יותר גדול. אז אם זה ככה זה עוד יותר גדול. אני אומר, אפילו אם אתה לא אומר את זה, עדיין המצווה ועושה יותר גדול. אישה שמקיימת מצוות עשה של זמן גרמה. היא לא חייבת. אז את התועלת של המצווה יכול להיות שיהיה לה. יכול להיות שאפילו את התועלת לא יהיה כמו שאתה אומר. אבל אפילו נגיד שכן. עובדה שאומרים שיש עניין שהאישה תקיים. אם תברך, לא תברך, זה ויכוחים. אבל לרוב, כמעט לכל השיטות, יש תועלת שהאישה תעשה את זה. רק לא מצווה. מה ההבדל בינה לבין מי שכן מצווה? למה הוא יותר גדול? שניהם את התועלת הרוויחו. אבל את הציות לציווי יש רק למי שמצווה. האישה לא מצווה, אז אין לה את הציות. לכן היא פחות גדול. פשוט מתמטיקה, זה לא איזה וורטים של יצר הרע וכל מיני דברים מהסוג הזה. פשוט יותר גדול, כי יש עוד אספקט.
אם
אפשר,
זה
להתועלת
גם
בפסקים,
יותר גדולה
בנימה? כן. ברור, אנחנו מדברים על חוקים, מה זאת אומרת? להפוקה ממוסר אתה מתכוון?
יש תועלת ברורה למעשה חסד, נחשב בחברה, וזה יותר לאבד. אבל כשאני נותן לולד, גם התוצאה היא סובייקטיבית. אני לא יודע מה התוצאה.
אני לא יודע, אבל יש תוצאה. אחרת למה הקדוש ברוך הוא אמר לי לנענע לולב? וסתם הוא מתעלל בי. אתה יכול להגיד, יש כאלה שרוצים לטעון שכל המצוות אין להם בכלל טעמים, לא שאנחנו לא יודעים, אלא אין להם טעמים. אבל זה מאוד מוזר.
יש.
כן, הרמב״ם טוען, אין דבר כזה, ברור שלכל דבר יש טעם. אתה הפכת את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר שאלה שאומרים את זה, רוצים להגדיל את הקדוש ברוך הוא. שזה, ואתם מקטינים אותו, לא מגדילים אותו. כל אדם נורמלי, הוא לא עושה דברים סתם בלי שיש להם טעם. והקדוש ברוך הוא עושה סתם דברים כי בא לו, בלי טעם. ברור שיש טעם, אנחנו לא יודעים אותו, ויש לפעמים, אבל יש איזשהו טעם מאחורי הדברים. אז הטעם הזה הוא כנראה איזושהי תועלת שיש מעשיית המצווה הזאת. אז האישה שמנענת לולב, אני לא יודע מה התועלת שזה מביא, אבל יש איזושהי תועלת, זה מביא, לכן אני מצטוון.
אבל הטעם הוא טעם שאתה נותן.
לא, לא, הטעם שבגללו הקדוש ברוך הוא ציווה עליהם. אני לא יודע אותו. בסדר, אז מה?
בעצם יש שירה קצת בין המורה למה
שאתה אומר. בסדר, לא, לא, אני לא מסתמך על הרמב״ם, אני מביא זה רק בתור דוגמה, אני מסתמך על עצמי. אני אומר שיש טעם, לא הגיוני שאין טעם. אי אפשר לחלק
בין תכלית לטעם בעצם?
מה ההבדל? אם יש תכלית, אז פירושו, זה הטעם שבגלל לא הסתבנו, כדי להשיג את התכלית. זה מה שאני קורא טעם, תקרא לזה שאתה רוצה. הכוונה, יש פה איזושהי תוצאה מהמצווה הזאת. אז הסתבנו כדי להשיג את התוצאה הזאת. בשביל זה הסתבנו במצווה. אז מי שעשה את המצווה, השיג את התוצאה. אז את התוצאה יש לו, אבל הוא לא ציית לציווי אם הוא לא מצווה.
טוב, יש הנחה שאני לא מבין, אבל...
ההנחה היא שיש טעם. לא אמרתי מהו הטעם, אני לא יודע מהו הטעם. כן, זה אני מניח בבירור. בסדר? כמעט כולם מניחים את זה, זה... יש את הדבר פשוט, אני לא... טוב, בכל אופן, אז זה גדול המצווה ועושה. אבל לענייננו, מה שחשוב זה באמת שיש את שני אספקטים, זה מה שחשוב לי. נביא אולי עוד מקור שבו רואים דבר דומה. תראו, יש בשורש התשיעי, הרמב״ם מדבר שם על מקומות שבהם התורה חוזרת הרבה פעמים על אותו ציווי. למשל, הדוגמה שהוא מביא, התורה אומרת 12 פעמים לשמור שבת. זה מצווה לשמור שבת מופיעה 12 פעמים בתורה. אומר הרמב״ם, אנחנו מונים את זה בבניין המצוות פעם אחת. למה? 12 פעמים מצטווינו, צריך למנות 12 מצוות. ואנחנו מונים את הדבר המצווה, לא את מספר הציוויים. והדבר המצווה, התוכן הוא אחד. תנו, זה שורש התשיעי. בחלק השני של השורש התשיעי, הרמב״ם אומר משהו שהוא לכאורה הפוך. רבי ירוחם פרלה שואל ונשאר בצריך עיון. בחלק השני של אותו שורש. חלק השני של השורש השני הרמב״ם מדבר על לב של בכללות. מה זה לב של בכללות? כמו לא תאכלו על אדם. לא תאכלו על אדם זה פסוק שממנו לומדים הרבה דברים. זה עזרה לבן סורר ומורה. זה עזרה לבית דין שלא יאכלו ביום שבו הם גוזרים דין מיטה. זה עזרה לא לאכול לפני התפילה, שברמב״ם משמע שזה דאורייתא דרך אגב, שנלמד מלא תאכלו על אדם, ועוד. אז יש פה בעצם חמישה דברים, נדמה לי, או שישה דברים, שנלמדים מלא תאכלו על אדם. כמה מצוות אנחנו מונים? אומר הרמב״ם, מצווה אחת. למה? כי יש לנו רק פסוק אחד. יש פה חמישה איסורים שונים, בסדר, יש רק פסוק אחד. אז מונים מצווה אחת. אז שואל רבי ירוחם פרלה, תחליט. האם מניין המצוות נקבע לפי מספר הציוויים, או לפי מספר התכנים המצווים? בחלק הראשון של השורש התשיעי, נראה שזה הולך לפי התכנים. יש לך 12 ציוויים, אתה מונה מצווה אחת, כי התוכן הוא אחד. בחלק השני של השורש התשיעי, נראה שזה הולך לפי הציוויים. יש לך חמישה תכנים שונים, ואתה מונה מצווה, בגלל שיש לך רק ציווי אחד. אז הולך לפי הציוויים, לא לפי התכנים. שני חלקים של השורש, אחד סותר את השני. נשאר בצריך עיון, רבי יוחנן פרלה, כן, בספר המצוות של רס"ג. מה אתם עונים? איפה הוא טועה? לוגיקה שלו לא נכונה. מה לב שבכללות? לב שבכללות, יש לך ציווי אחד שיוצאים ממנו חמישה איסורים. במניין המצוות נמנה את זה כציווי אחד. ולא חמישה. אומר רבי ירוחם פרלה, אז מה רואים פה? שבמניין המצוות, מה קובע כמה מצוות יש? מספר הציוויים, לא מספר התכנים, כי תכנים יש פה חמישה. בציווי יש רק אחד. בסוף יש רק אחד. אז מה קובע כמה מצוות יש למניין המצוות? הציוויים, לא התכנים. ובחלק הראשון נראה שמה שקובע זה התכנים. כשיש 12 ציוויים עם תוכן אחד, הרמב"ם מונה מניין מצווה אחת. למה? אתה הולך לפי ציוויים, לא? אז צריך להיות 12 מצוות, לא אחת.
טוב,
הוא משתמש...
רש מרחיב.
רש
מרחיב.
זאת
אומרת,
לא, זה לא השורש השני, זה השורש התשיעי. הרמב"ם אומר, מבחינתו זה פירוש פשטי, זה לא דרש.
משתמש במילה תכנים, אבל בעצם זה חמישה ציוויים, זה לא חמישה
תכנים. למה? ציווי אחד, פסוק אחד שמצווה על זה. מהפסוק הזה אנחנו מוציאים חמישה איסורים. לכן אני קורא לזה חמישה תכנים.
זה חמישה
ציוויים
שונים.
נכון? אז למה זה נמנע כמצווה אחת? יש רק ציווי אחד בתורה. אבל אם זה רק הולך לפי הציוויים ולא לפי התכנים, מה אתה עושה עם החלק הראשון של השורש? 12 ציוויים עם תוכן אחד, הייתי מצפה, זה יהיה 12 מצוות, כי הולכים לפי הציוויים, לא לפי התכנים. אבל לא, זה מצווה אחת. איפה הטעות הלוגית שלו? זה של הישיב, הוא היה ישיב הבוחר. האמת שהוא לא היה. הוא היה מחוקר כזה, אבל פה בעניין הזה הוא נפל במוקש ישיב הבוחר נופל בו. החקירות הלמדניות, אנחנו תמיד מניחים שזה או זה או זה. או איזה שניהם. ממוני שיזיק, למה אני צריך לשלם? בגלל שהתרשלתי בשמירה, או מעצם העובדה שממוני יזיק. אולי שניהם. אולי צריך גם התרשלות בשמירה וגם שממוני יזיק. איך בישיבות זה תמיד או זה ואז לא זה, או זה ואז לא זה, ונפקמינות, לא, אולי זה שניהם. תמיד מתעלמים מהאופציה הזאת. לא, אולי התאר שלא קם, אז זה כתבתי גם על זה פעם מאמר. איפה נכון להתעלם מזה ואיפה לא, אבל לא תמיד נכון להתעלם. אגב, בחקירה הזאת עצמה, של החיוב תשלומים על ממונו שהזיק, אני יכול להוכיח שהפני יהושע והחזוני, ששם בהם תולים את המחלוקת הזאת, כל אחד משניהם סופר שזה שניהם. וכל השיעורי פתיחה של בבא קמא נפלו לפח. בכל הישיבות. תמיד זה השיעורי פתיחה של בבא קמא, תמיד. אבל ענייננו, מה שרבי רוחם פרלה מפספס, שהרמב״ם בשביל שמצווה תהיה מוגדרת כמצווה, צריך ציווי ותוכן. שני הדברים נדרשים. אם חסר אחד מהם, זה לא יימנה. כל אחד מהם. עכשיו הכל פשוט. אם יש לי 12 ציוויים עם תוכן אחד, כמה מצוות יהיו? אחת, כי אין לך 12 מצוות עם 12 תכנים. אתה צריך הרי שני הדברים. מספיק שחסר אחד משני הדברים, זה לא יהיה מצווה. אם יש לי מצווה אחת עם 5 תכנים, כמה מצוות? עוד פעם אחת. כי יש לי 5 תכנים, אבל אין לי 5 ציוויים אליהם. ובשביל שמצווה תהיה מוגדרת כמצווה, צריך שיהיה לה ציווי נפרד, וצריך שיהיה לה תוכן ייחודי משלה. וזה בדיוק מה שהרמח"ל אמר קודם. למה צריך שיהיה תוכן ייחודי וצריך ציווי? כי כשאני עושה את המצווה הזאת, יש פה שני דברים. אני מציית לציווי, ואני גם מקיים את התוכן, נוצרת פה התועלת. לכן בכל מצווה צריך שיהיה ציווי וצריך שיהיה תוכן, לכן זה כל כך חשוב. כי בשביל שמצווה תהיה דאורייתא, צריך שכשאני מקיים אותה, יתממשו שני דברים. א', אני מציית לציווי של הקדוש ברוך הוא, אבל בשביל זה צריך שיהיה ציווי. ב', אני צריך שהתועלת מהמצווה הזאת תתקיים, וזה התוכן המיוחד שיש למצווה הזאת. מה היא באה להשיג? מה עושים פה? אוקיי? ולכן צריך שני הדברים. זאת אומרת שבכל, וגם בעבירה, בכל מצווה ובכל עבירה, צריך שיהיה ציווי, וצריך שיהיה תוכן. ממילא כשאני מקיים את המצווה, יש לי את הערך שצייתתי לציווי, ויש לי את הערך שהבאתי את התועלת הטובה. כשאני עושה עבירה, יש לי את הערך השלילי, שאני מורד נגד הציווי, ויש לי את הנזק שהמעשה העבירה הביא. זאת התמונה. עכשיו, בוא נלך צעד אחד הלאה. יש... יש נתיבות בסימן ריש למד דלת, ככה כמה אחרונים נוקטים, שמצוות... שמצוות דרבנן הן מצוות בגברה, ולא בחפצה. שאוסרים עליי לאכול עוף בחלב. אז העוף בחלב שאותו אני... אם אני אוכל עוף בחלב, העוף בחלב מצד עצמו הוא לא דבר בעייתי. אחרת התורה הייתה אוסרת אותו. אין בעיה בחפצה של עוף מעורבב בחלב. יש בעיה בגברה. מה זאת אומרת? הפעולה של אכילת עוף בחלב היא פעולה לא בסדר. למה? כי חכמים אסרו אותה. אבל לא בגלל שהעוף בחלב מצד עצמו הוא בעייתי. זה ההבדל. איסורי דאורייתא לא רק שהתורה אסרה, אלא יש גם תוכן. הבשר בחלב הוא דבר בעייתי, הוא מביא נזק. עוף בחלב לא מביא נזק, אחרת התורה הייתה אוסרת אותו. אסור לאכול את זה, שמה אני אגיע לאכול בשר בחלב, אז חכמים בכל זאת אסרו, ממילא עכשיו אני צריך לציית. אז חובת גברה לציית, אבל אין פה את הנזק שבא בגלל שאתה אכלת עוף בחלב, זה לא מביא נזק. אלא אם כן הידרדרת והגעת לאכול בשר בחלב, אבל אז הנזק הוא שאכלת בשר בחלב. אוקיי? אם לא הידרדרת לא קרה כלום, קנת מהותית, אבל עברת על ציווי דרבנן. אוקיי? אז איסור גברה. נפקמינה למשל, כאשר הנתיבות מביא גמרא, שהגמרא אומרת, אם מישהו רואה את רבו עומד לעבור איסור דאורייתא, צריך לעצור אותו, לא לימדתנו רבנו שאסור לעשות כך וכך, כדי למנוע את רבו מלהיכשל, יכול להיות שרבו לא שם לב, או שרבו יסביר לו שהוא טעה, וזה לא, זה לא אסור. בסדר, אבל הוא צריך להעיר, צריך להעיר לרבו, לפני שהוא עושה את המעשה, כדי למנוע את רבו, לא תעמוד על דם רעך, למנוע את רבו מהעבירה. באיסור דרבנן, קודם אבדינן עובדה, ועד ארמותבינן תיובדה. תן לו לעשות, ואחרי זה רק תשאל אותו, כדי לדעת. למה עשית? אתה לימדת אותי שזה אסור. שואל הנתיבות למה? מה, איסור דרבנן הוא לא איסור? אומר הנתיבות, איסור דרבנן הוא איסור גברה. אין בעיה במעשה מצד עצמו. כל הבעיה זה שאתה לא מציית לחכמים, אתה מורד נגד חכמים. אז אם אני לא יודע שחכמים אסרו את זה, לא עשיתי שום איסור. הרי כל הבעיה זה שאני מורד נגד הציווי, הדבר מצד... באיסור דאורייתא, גם אם אני שוגג, עברתי איסור. סוף סוף היה פה משהו בעייתי. נכון, לא ידעתי שיש ציווי, ולא מרדתי נגד הציווי, אבל התוכן הוא בעייתי. באיסור דרבנן אין תוכן, זה איסור גברה. אז אם אני שוגג, אז לא עברתי שום איסור. כי אין פה מרד נגד חכמים. לכן אומר הנתיבות, שאם אני רואה את רבי עומד לעבור איסור דרבנן, הוא כנראה לא יודע, הוא לא שם לב. גם אם אני צודק, אולי אני בכלל טועה, אבל גם אם אני צודק, אולי הוא לא שם לב. אם הוא לא שם לב, לא קרה שום דבר. אז תן לו לעשות, כי זה הנימוס אומר, ואחרי זה רק תשאל אותו כדי ללמוד מה, האם זה באמת אסור או מותר. באיסור דאורייתא אתה לא יכול לתת לו לעשות, כי גם אם הוא לא יודע, יש פה איסור. איסור בשוגג. ובאמת, מהנתיבות טוען, שמי שעבר איסור דרבנן בשוגג, לא צריך כפרה. לא צריך לעשות תשובה על זה. בעברת איסור דרבנן בשוגג, זה לא איסור בכלל. להבדיל מאיסור דאורייתא בשוגג. לא, כולם מסכימים, וזאת שיטת הנתיבות. עכשיו, זה נתון ראשון. עכשיו, יש קושייה שמקשים על הרמב״ם, הרמב״ן כבר מקשה על הרמב״ם, הרמב״ם אומר שכל איסורי דרבנן יוצאים מילות אסור. נכון? שואל עליו הרמב״ן, אז למה ספקם לכולה? יש לך ספק אם זה עוף בחלב. אם זה עוף בחלב, עברת על לא תסור, זה לאו דאורייתא. אז אם יש לך ספק, זה ספק הדאורייתא, אתה צריך להחמיר. איך הרמב״ם יסביר את הכלל שספק דרבנן לכולה? הרי לשיטתו, כל איסור דרבנן בעצם יסודו בלא תסור, כבר הסברתי למה זה לא נכון בשיעור הקודם. אבל ככה הרמב״ן מקשה. כמה אחרונים, רב שמעון שקוב בסגנון אחד, רב שלמה זלמן בהערות על השמייטה, גם השמייטה א', גם מסביר באופן דומה, הם טוענים, הם מסבירים את זה לאור הנתיבות שהבאנו קודם. ואומרים ככה, באיסור דרבנן, נכון, יסודו בלא תסור. אבל זה איסור גברה. זה רק חובת ציות. אין דבר בעייתי בעוף בחלב מצד עצמו. אסור לי לאכול את זה, כי חכמים ציוו לא לאכול את זה. עכשיו, אם אני בספק, אומרים, ספק זה כמו שוגג. הרי בשוגג ראינו בנתיבות, שבשוגג אין איסור בכלל באיסור דרבנן, כי אין פה מרד נגד הציווי. הם אומרים, גם אם אני בספק, אין מרד נגד הציווי. למה? אני בכלל לא יודע שחכמים אסור, זה לא מרד. מרד, אתה יודע שזה אסור ואתה הולך נגד זה. פה אני לא יודע, אני בספק, אז הרשיתי לעצמי להקל, זה לא נקרא למרוד. לכן הם אומרים, בספק אתה יכול להקל. כי ספק מרד, זה לא מרד. באיסור דאורייתא, ספק לחומרה, למה? שבאיסור דאורייתא יש בעיה מצד עצמו, לא רק המרד נגד הציווי, אלא בעיה מצד עצמו. לכן שם צריך להחמיר. מעשה עצמו הוא אסור. אם אכלת בשר בחלב, אז קרה נזק פה, אתה צריך להיזהר מהנזק הזה. אבל אם אכלת עוף בחלב, לא קרה שום נזק. כל הבעיה זה המרד נגד הציווי. אם אתה לא בטוח שיש ציווי, זה לא נקרא למרוד. לכן אתה לא צריך להחמיר. ספק דרבנן, כך הם מסבירים. אוקיי? בואו נעשה עכשיו חשבון. החובה להחמיר בספק דאורייתא. זה בגלל המרד או בגלל המהות? חובה דאורייתא של שני הדברים, נכון? גם מרד וגם מהות. איזה משניהם קובע את דיני הספקות? רק המהות. למה? תראה, כל הרעיון שכשאני נמצא בספק, אז את מימד המרד אין, זה גם בדאורייתא אין. מה ההבדל בין דאורייתא דרבנן? אתה אומר שבספק זה לא נקרא למרוד. אז אם אני בספק, אם זה חזיר, לא בשר, לא עוף בחלב, חזיר ממש, או בשר בחלב, אני בספק. אז מרד אין כאן גם אני אוכל את זה, כי זה ספק. כן, אבל יש פה בעיה, כי יש פה חזיר. החזיר עושה תוצאה בעייתית. זאת אומרת שהחובה להחמיר בספקות דאורייתא היא בגלל ההיבט של המהות, לא בגלל הציווי.
אתה יכול לומר שלזלזל בספק דאורייתא, בגלל זאת של מרד, מרד ברמה...
לא, אז אני מניח את רב שלמה זלמן ואת השמייטה. הם אומרים שספק דרבנן לכולה בגלל שספק מרד הוא לא מרד. אם אני מניח את זה, אתה יכול להתווכח על זה, אבל אם אני מניח את זה, בוא נמשיך את החשבון. עכשיו, בספק דאורייתא, הרי אם אני מניח שספק מרד הוא לא מרד, אז ברור שהחובה להחמיר בדאורייתא זה לא בגלל מימד המרד, אלא בגלל המימד של המהות. נכון? יפה. עכשיו, תראו, יש לנו שני סוגי דרבנן ברמב״ם. הלכות שיוצאות מדרשות והלכות שיוצאות מהלכה למשה מסיני. אני טוען שבהלכה למשה מסיני ספקם לכולה, בהלכות שיוצאות מדרשות ספקם לחומרה. כמו ששניהם דרבנן. למה? כי אני טוען ששני אלה הם דרבננים מסיבות שונות. הלכה דאורייתא צריך גם ציווי וגם מהות? ראינו, נכון? הלכה דרבנן זה כאשר חסר הציווי או חסר המהות. אז לא מתקיימת הדרישה שזה יהיה דאורייתא, נכון? הלכה למשה מסיני, מה חסר? ציווי יש. לא בכתב מהתורה, ציווי מהקדוש ברוך הוא. מה שחסר זה המהות. בהלכה למשה מסיני זה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, תיזהו, אבל זה איסורי גברא. זה לא איסורי חפצה. לכן הוא לא כתב את זה בתורה, כי כל מה שכתוב בתורה זה איסורי חפצה. הוא לא כתב את זה בתורה, זה הוא העביר בעל פה, למרות שזה ציווי שלו. אבל זה ציווי שלו כמו לא תסור. זאת אומרת, זה בעצם ציווי שהוא לא בלי מהות, רק בגברא. לכן זה הלכה למשה מסיני. לעומת זאת, בדרשות, הרי תחשבו מה למדנו מהחידוש הפרשני של הרמב״ם, שהדרשות מרחיבות את הרעיון של הפסוק. זה אומר שאם עברתי על לא יראתי מתלמיד חכם, אז ציווי אין פה. זה לא כתוב בתורה, זה דרשה. אבל המהות של יראת שמיים יש גם פה. ולכן אני מרחיב את זה, לכן אני אומר, כמו שצריך לראות מהקדוש ברוך הוא, צריך לראות מתלמיד חכמים, כי זה דומה. אותה מהות שיש פה, יש גם פה. זה אומר שההלכות שנלמדות מדרשות, יש בהם את המהות של ההלכה, מהות בעייתית, אבל אין ציווי. כי לפי הרמב"ם הדרשה, זה לא משהו שכתוב בתורה, זה הרחבה. ציווי אין לי. לעומת זאת, הלכה למשה מסיני, יש בה ציווי, אבל אין בה מהות. איפה תהיה ההשלכה? לגבי עונש, בשניהם אני לא מעניש. כי לעונש צריך גם ציווי וגם מהות. לכן הלכה דרבנן לא מענישים, למרות שיוצאת מילות אסור. כי זה רק ציווי, בלי מהות. אין שם תוכן, זה רק גברה. אז אין עונש. יש מכות מרדות, אבל לא 39 מלכות כמו בלב רגיל. נכון? למה לא מענישים על עבירה דאורייתא בשוגג? כי חסר הציווי. אז רואים שאם חסר הציווי או חסר המהות, לא מענישים. בשביל להעניש צריך ציווי ומהות. לכן עונש אין לא על הלכה למשה מסיני, ולא על הלכה שיוצאת מדרשה. בהלכה משה מסיני בגלל שחסר המהות, בהלכה שיוצאת מדרשה בגלל שחסר הציווי. אבל לגבי ספקות, בדיני ספקות ראינו שזה תלוי במהות. אז ספק בהלכה שיוצאת מדרשה, עדיין את הבעיה יש כאן. יש לי חשש שאני עובר על בעיה דאורייתא. אין ציווי, אז לא יענישו אותי על זה. לכן זה דברי סופרים. אבל יש פה חשש שאני עובר על בעיה דאורייתא. אז ודאי שאני צריך להיזהר. הרי אם אכלתי, יהיה פה, תיווצר הבעיה דאורייתא. צריך להתרחק מזה. גם בספק דאורייתא רגיל, מה שאני נזהר זה רק בגלל המהות, לא בגלל הציווי, כי ציווי אין בספק. נו, אז מה ההבדל בין הלכה שיוצאת מדרשה להלכה דאורייתא רגילה? אין שום הבדל. בשניהם הרי יש מהות בעייתית, ולכן מספק אני צריך להיזהר, שאולי נכשלתי באיסור חזיר. לכן בספק בהלכה בספק בהלכה שיוצאת מדרשה, צריך להחמיר. יש לי חשש שמה אני עובר יוצר את הבעיה. אבל בהלכה למשה מסיני, זה כמו ספק ההלכה דרבנן, הולכים לכולה. כי זה רק ציווי, בלי מהות. ספק ציווי, זה לא מרד, כשהלכתי נגד ספק ציווי. עכשיו אתם פתאום רואים, נתתי לכם אפשרות להסביר את כל הרצף. זאת אומרת, אני מראה לכם למה יש פה רצף, זה לא סתם אמירה, זה 30%, זה 40%, זה 70%. אני מראה לכם איזה אלמנטים חסרים. זה לא עניין כמותי, זה מפה מהותית. בעצם מה שמשחק פה זה כל הזמן המשחק בין הציווי לבין המהות של הרמח"ל שאמרנו בהתחלה, בכל איסור דאורייתא או מצווה דאורייתא יש ציווי ויש מהות. עכשיו כל אספקט שמבחין בין דאורייתא לדרבנן אני צריך לבדוק האם הוא בגלל הציווי, בגלל המהות, בגלל שניהם, מה בעצם קובע, וזה מה שיקבע את כל המפה. אז אם אני שואל האם מענישים, בשביל להעניש צריך גם ציווי וגם מהות, וזה ברור, המהות פשוט כדי שיהיה בעיה שעליה אני מעניש, הציווי זה כדי שאני אהיה מזיד, אין עונשים אלא אם כן מזירים, נכון? אז לכן הרמב"ם אומר שבהלכות של סוד מדרשות לא מענישים, למה? כי אין עונשים אלא אם כן מזירים, ודרשה היא לא עזרה, כי הדרשה לא מגלה לי מה שכתוב בתורה, עזרה זה רק מה שכתוב בתורה. לכן להעניש לא מענישים לא על הלכות משה מסיני, ולא על הלכות של סוד מדרשות, ובוודאי לא על תקנות וגזרות, כי חסר הציווי, ובשביל להעניש צריך גם ציווי וגם מהות. אז בהלכה משה מסיני חסר הציווי, חסר המהות, בהלכה שיוצאת מדרשה חסר הציווי, בכל מקרה עונש אין. אבל לגבי דיני ספקות זה לא ככה, לגבי דיני ספקות מספיק שתהיה מהות, לא צריך ציווי, זה לא כמו העונש. ולכן מספק, אז בדאורייתא הולכים לכולה, הולכים לחומרה, כי זה ספק במהות, לא אכפת לי שאין בעיה של ציווי. בהלכה שיוצאת מדרשה, זה בדיוק כמו הלכה דאורייתא לעניין זה. כי מספק, אז בין כה וכה אין ציווי, אז מה אכפת לי אם זה דאורייתא או הלכה שיוצאת מדרשה? הספק במהות נשאר, ומחמתו צריך להחמיר. בהלכה למשה מסיני אין מהות, ואם אני בספק אז גם אין ציווי. למה להחמיר? אין שום סיבה להחמיר. אין מהות וציווי אין, אז למה להחמיר? אין כלום. ובהלכות דרבנן, כמו תקנות וגזרות, אז שמה יש ציווי מצד הלא תסור, אבל אין מהות, אז מספקם הולכים לכולם. מספק מרד, הוא לא מרד. מרד נגד ספק ציווי, זה לא מרד. אז הנה, הסבר, שהוא הסבר יפה, שמסביר לכם למה הרמב״ם רואה את התמונה לא בצורה בינארית, או דאורייתא או דרבנן. פשוט, אבל פה אפילו נתתי לכם את ההסבר המהותי, זה לא רק אמירה כללית, 30%, 50%, 70%. זה לא הבדל כמותי, כמה דאורייתא זה, אלא למה זה לא דאורייתא? חסר המהות או חסר הציווי? וזה יקבע את כל הדברים האלה.
גם
נכנסים
לבינארי.
נכון, זה בעצם ניתוח בינארי של המפה הלא בינארית שסרטטתי קודם. כי אנחנו תמיד עובדים עם הראש שלנו, זה בדיוק מה שאני אומר. אני אגב, בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד הקשרים, אני תופס את עצמי, משתמש בכלים אנליטיים כדי להראות שחשיבה אנליטית היא לא טובה, היא לא ממצה. אבל אני משתמש בכלים אנליטיים כדי להראות את זה. כי אלה הכלים שלנו, אנחנו לא... אין לנו כלים אחרים.
האם אין יוצא מן הכלל שהלכה למשה מסיני, יש לה גם מהות? אני לא מדבר על שיעורים, כי שם זה לא...
אבל אם היא הייתה מהות, לא, להפך, שם דווקא יש מהות.
לא, אבל היא לא מהות במובן הזה, כי רק...
נכון, היא רק אומרת איך לעשות את החזיר. אבל לחזיר יש מהות, בדיוק הנקודה, לכן שם הולכים לחומרה. אם הייתה לה מהות, הרי זה הסבר בעצם הרבה יותר עמוק בשיטת הרמב"ם, מה שאמרתי עכשיו.
כן, אבל השאלה אם אין
לי... לא, אני אומר, אני אסביר, לא, אין, לא יכול להיות. למה? אני לא יודע, אני אומר, לפי ההצעה שלי, לא יכול להיות. למה? כי כל הרעיון זה, למה הקדוש ברוך הוא השאיר הלכות מסוימות שלא כתובות בתורה, אלא השאיר אותן בעל פה? מה הרעיון? למה? מה אכפת לך לשים עוד שתי הלכות בתוך התורה? אין כל כך הרבה הלכות למשה בסיני. אז למה הוא לא מכניס את זה לתוך התורה? כי זה סוג אחר של הלכות, זה לא סתם, טוב, את זה השארתי בחוץ, אז נשאיר את זה בנספח, זה בעל פה. זה לא עובד ככה. הוא לא הכניס את זה לתורה, כי זה סוג אחר של הלכות. לתורה נכנסות אך ורק הלכות שיש עליהן ציווי ומהות. רק זה ייכנס לתורה. כשהקדוש ברוך הוא מעביר לנו הלכה שהיא הלכה למשה מסיני, הוא בעצם אומר לנו, דעו לכם, ההלכה הזאת זה איסור גברה, זה לא איסור חפצה. זהו, זה המשמעות. לכן עושים את החלוקה הזאת בין הלכה משה מסיני, הלכות שכתובות בתורה, או הלכות שנלמדות מדרשות. זה לא הסברים שבדיעבד. זה הסיבה למה הקדוש ברוך הוא השתמש בשלושה מדיומים שונים כדי להעביר לנו הלכות. הלכות מסוימות הוא כתב במפורש בתורה, הלכות אחרות הוא השאיר שאנחנו נוציא איזה בדרשות, והלכות אחרות הוא העביר לנו בעל פה. למה? מה, הוא לא יכול לכתוב את הכל וזהו? מה הבעיה? הוא רוצה להגיד לנו, יש פה שלושה סוגים שונים של הלכות. כל מדיום זה סוג אחר. אוקיי? וממילא יוצאים פה השלכות, לגבי עונש, לגבי ספק, לגבי כל הדברים האחרים. זה תוצאה. טוב, אוקיי, אז נעצור כאן. זהו, משבוע הבא אנחנו מתחילים את החלק האחרון של של הסמסטר, וזה ממש להיכנס ללוגיקה של של המידות, או הלוגיקה של החשיבה הלא דדוקטיבית.
בשבוע האחרונה של הסמסטר, מה השבוע האחרונה בעצם של הסמסטר?
סוף החודש.
סוף החודש, כן. כי אני נוסע לצרפת איזה שבוע מ-19 ביוני עד 25, ואני חושב שאני צריך לנוח כאילו 80% מהשיעורים, משהו כזה. אבל אני חושב שמגיון שלא התחלתי בדיוק בזמן.
אז לא תגיע ל-80%. אז תגיד לי שהשלמת מההקלטה ואני אאשר לך את זה טוב.
אוקיי.
זה לא?
בסדר. יהיה לך לי קצת זמן אחרי.
כן, כן, כן.
אני יכול לראות אותך אם אתה הולך לזה.
לא, לא, אני פה. אני פה, אני לא בטוח שאני אתפלל מנחה עכשיו, אולי אני אתפלל אחר כך, אבל אני אהיה בבית המדרש אחרי מנחה.
אוקיי.